תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
ברוכים הבאים לתוכנית החדשה שלנו, חותרים למדע, מגזין המדע של תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. אני יונתן ברקאים, דוקטורנט במחלקה לפיזיקה כימית וביולוגית במכון ויצמן למדע, וכתב מדעי במכון דוידסון. יחד איתי דוקטורנטית גל פינקלשטיין מהמחלקה להנדסה חומרים כאן באוניברסיטת תל אביב. אז בוקר טוב גל, שלום לך, איך המרגש?
מתרגשת מאוד, איך אתה?
אני גם, התחלות חדשות זה תמיד נחמד ותמיד כיף. אז אני חושב שככה תוכנית ראשונה, אז נספר למאזינים מה בפתח, מה בתפריט.
יאללה, בטח. מדי תוכנית אנחנו נראיין כאן חוקרים וחוקרות, בכירים מרחבי הפקולטות המדעיות בישראל. נשמע מהם על המחקרים העדכניים, החמים והמעניינים ביותר בקליפת אגוז. וגם נפגוש תלמידי ותלמידות דוקטורט, הדור הבא של החוקרים שמתמודדים עם אתגרי מחקר מרתקים בתחילת דרכם האקדמית.
אבל לפני כן אנחנו בעידן מלא חדשות, אז אנחנו כמיטב המסורת אנחנו נפתח במהדורת חדשות קצרצרה על חדשות המדע. אז גל, נתחיל איתך, מה בפתח, מה בחדשות?
מעולה. אז המתחסן המתמיד. בניגוד להנחיות, גבר בן 62 מגרמניה התחסן ב-217 מנות נגד קורונה, מסוגים שונים בטווח של כ-29 חודשים בלבד. תחילה הרשויות חקרו אותו בחשד למעורבות בהונאה כלשהי, אך האיש טען כי עשה זו מסיבות אישיות. חוקרים אשר פנו אליו וביקשו לחקור את מערכת החיסון שלו, גילו שהתגובה החיסונית שלו אינה שונה משל אנשים שחוסנו בשלוש מנות תחת ההנחיות, אם כי רמת הנוגדנים שלו הייתה קצת יותר גבוהה.
עכשיו לידיעה ככה שגאווה ישראלית, אז פרס בינלאומי לפיזיקאי פרופסור אמריטוס חיים סומפולינסקי מהאוניברסיטה העברית. הפרס נקרא פרס לונדבק, זה הפרס הכי חשוב בעולם דווקא בתחום של חקר מדעי המוח, הוא מענק מטעם קרן דנית. נספר על המאזינים שפרופסור סומפולינסקי הוא ליד דנמרק, ולכן זו עבורו סגירת מעגל. במשך שנים הוא חקר תופעות בטרמודינמיקה ובדינמיקה לא לינארית, ולאחר מכן החל להקדיש את מיטב מרצו לתחום חדשני שנקרא מדעי מוח תיאורטיים וחישובים, והוא מתמקד בחקר הדינמיקה של מעגלים עצביים במוח, ונשלח לו מכאן ברכות על הזכייה.
ברכות. האם בקרוב נגיע לירח? אולי אפילו למאדים? חברת SpaceX, בבעלותו של אילון מאסק, שיגרה לטיסת מבחן שלישית את סטארשיפ, החללית הענקית שהיא מפתחת. הקשר עם החללית הלא מאוישת נותק כ-50 דקות לאחר השיגור, בזמן שזו נכנסה לאטמוספירה. למרות ההצלחה היחסית בניסוי, נראה כי סטארשיפ עדיין רחוקה מאוד מלהיות מבצעית, ואולי זה ייקח קצת זמן עד שנגיע.
אז עתיד כבר כאן, אבל רק כמעט. ועכשיו לידיעה קצת מצערת, אז בשבוע שעבר התבשרנו על פטירתו של פרופסור אמריטוס יהושע זק, מהטכניון שחתן פרס ישראל לפיזיקה לפני כשנתיים. אחד מהחתנים למעשה המבוגרים של הפרס, החלט חייו בסערה, בעצם גדל בבית ציוני, וביותו בן 12 כבר נקלע לזוועות השואה, הוריו נספו וגם שניים מאחיו, והוא הצליח לשרוד את צעדת המוות במחנה שטוטוף. אחרי המלחמה הוא חזר לספסל לימודים, הצטיין גם בספורט וגם בפיזיקה, ותוך כדי לימודי הדוקטורט שלו בווילנה, הוא החליט לעלות לארץ מטעמים ציוניים, והוא היה ממניחי היסודות לפקולטה לפיזיקה בטכניון, היה תלמידו של יואל רקח המיתולוגי, והוא נודע בזכות תרומותיו הרבות לחקר הפיזיקה של מצב מוצק, בראשן גילוי החבורה המגנטית, פאזת זק במכניקת הקוונטים, והתמרת זק שהיא כלי חשוב בעיבוד אותות ובפיזיקה מתמטית, ויהי זכרו ברוך.
יהי זכרו ברוך. ולידיעה האחרונה שלנו, האם נמו יודע לספור? כולנו מכירים את נמו, או בשמו המקורי דג שושנון, דג עם שלושה פסים לבנים על רקע כתום. חוקרים בדקו כיצד מגיבים הדגים לבני מינם או מינים אחרים. לצורך כך הם הכניסו לאקווריום דגים מלאכותיים, נטולי פסים, או עם מספר פסים משתנה מ-1 ל-3. החוקרים ראו כי אכן הדגים ידעו להבדיל בין דגמי הדגים על פי מספר הפסים שלהם. אבל האם דגים יודעים לספור? אולי הם רק קולטים את כמות השטח הלבן על הכתום. מחקרים נוספים כנראה נדרשים בשביל לענות על השאלה הזאת.
או סרט המשך של מוצאים את נמו. אז אלה היו חדשות המדע, וזה המקום להזכיר שבעמוד הספוטיפיי של התוכנית, אתם תוכלו למצוא קישורים לכתבות, אם רק תרצו להתעניין ולהרחיב דעת. וגל, אנחנו מאוד מאוד שמחים להזמין את האורח הראשון שלנו.
קדימה.
אז האורח הראשון שלנו, ככה, ברגל ביקורים והתחלות חדשות, אז ראשי התיבות שלו הם א', אז אנחנו מזמינים וגאים לארח כאן את פרופסור אביגדור אלדר מבית הספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן כאן באוניברסיטה. נספר למאזינים שאביגדור החל את דרכו כפיזיקאי. הוא בוגר תוכנית תלפיות, הוא עסק בתחילת דרכו באסטרופיזיקה, ובדוקטורט במכון ויצמן הוא עשה הסבה מקצועית לביולוגיה, וכיום הוא חוקר את עולמם המופלא של הבקטיריופאג'ים. אבל מה זה בכלל הבקטיריופאג'ים? מיד נדע. אז שלום אביגדור.
שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לשתכם. לכבוד הוא לי להיות האורח הראשון.
לכבוד לנו.
איזה כיף, אביגדור. אז בתור התחלה, לפני שתספר על המחקר העדכני שלך, מה זה בקטריופאג'ים?
אז המחקר שלי עוסק בחיידקים ובווירוסים שלהם. ומסיבות היסטוריות לווירוסים של חיידקים קוראים בקטריופאג'ים, שזה אוכלי בקטריות, אוקיי? או בקיצור פאג'ים. ובאופן ספציפי, אנחנו מתעניינים בחיים החברתיים הסוערים שיש גם לחיידקים, ולאחרונה נראה שגם לווירוסים שלהם. לא החיידק טוב לו לבדו, ולא הווירוס, מסתבר.
כמו לאנשים בעצם.
כן, חיים חברתיים, ואביגדור, אנחנו בעצם נספר שיש איזשהו, יש קשר מחקרי הדוק בין מחקר בבקטריופאג'ים לנושא שנקרא חישת מניין, נכון? קוורום סנסינג. אז תספר למאזינים שלנו מה זה, מה טיב הקשר, מה זה חישת מניין ואיך שני הדברים שזורים אחד בשני.
אז חישת מניין היא שם כללי לתקשורת בין מיקרואורגניזמים. מיקרואורגניזמים יודעים להפריש מולקולות קטנות לסביבתם, וגם לחוש אותן או להריח אותן, אפשר להגיד, עם רצפטור יהודי, עם קולטן יהודי, שמיועד לחוש את אותה, אותו סיגנל, אותו, אותה מולקולה שהם מפרישים. וכבר עשרות שנים ידוע שחיידקים משתמשים בתהליך הזה, כדי להודיע אחד לשני על קיומם. אם חושבים על חיידקים מאותו מין, בעצם מה שהסיגנל הזה, המולקולה הזאת, מאפשרת להם לדעת, זה כמה מהם יש בסביבה. ובהתאם לכמותם בסביבה, הם יכולים להחליט לפעול אחרת. מה שהתגלה בשנים האחרונות, התגלה לראשונה במעבדתו של פרופסור רותם סורק, ממכון ויצמן, הוא שגם וירוסים יודעים לעתים לתקשר בצורה כזאת. וירוס עצמו, כשהוא מחוץ לגוף, כמו שכולנו היום כבר יודעים בתור מומחי וירוסים, הוא בעצם יצור, הוא חלקיק קטן וחסר חיים, אבל הוא קם לחיים ברגע שהוא יודע להדביק תא, במקרה שלנו חיידק. ואותם וירוסים, ברגע שהם מדביקים את התא, הם גורמים לתא לייצר מולקולה ולהפריש אותה אל מחוץ לתא, היא יכולה להתפזר, להגיע לתאים אחרים, ואז וירוס שמדביק את התא האחר יודע האם בסביבתו יש וירוסים אחרים שהדביקו תאים שכנים או לא. וזה מאפשר לו לקבל החלטות יותר נבונות.
מעניין, אז בעצם אתה אומר שהווירוסים יכולים לקבל החלטות בעצמם, אבל איזה סוג של החלטות הם יכולים לקבל?
אז אנחנו חוקרים וירוסים שנקראים וירוסים מתונים. בגדול עולם הווירולוגיה, אף על פי שיש גם יוצא דופן כרגיל, מתחלק למחקר של שני סוגי וירוסים. רוב הווירוסים שאנחנו מכירים, וירוס הקורונה הוא דוגמה לכך, הם וירוסים אלימים. כל מה שהם יודעים לעשות זה שהם רואים תא, הם מנסים להתרבות בתוכו כמה שיותר מהר, לייצר כמה שיותר עותקים, לפוצץ את התא ולהמשיך הלאה. מצד שני יש וירוסים מתונים, ויש דוגמאות לכך גם גם בעולם הווירוסים שלנו, ובוודאי ובוודאי שיש הרבה דוגמאות ככה בעולם החיידקים, שווירוסים מתונים יכולים להחליט בין שני מצבים. יכולים להחליט אם הם רוצים להיות אלימים או רדומים. כאשר הם רדומים, הם בעצם, הגנום של הווירוס נכנס לתוך הגנום של התא ומתרבה ביחד איתו. אז במקרה הזה לגנום של החיידק, ומתרבה מכיוון שבסך הכל זה מקום לא רע לווירוס. החיידקים יודעים להתרבות יפה מאוד. החיידקים יודעים לשרוד בהרבה מאוד תנאים שבהם הווירוס אולי לא יצליח. לכן, זאת אסטרטגיה לא רעה. אבל מפעם לפעם, כדאי גם לעבור למערה חדש. ואת זה הם עושים על ידי זה שהם חוזרים בחזרה למצב האלים. כך שהם צריכים להחליט בעצם, האם אני רוצה להיות אלים, או אני רוצה להיות רדום בכל רגע ורגע.
ונשאל שאלה כזאת, יש אופציה לייצר גם ממש, נקרא לזה, מילים ומשפטים בשפה הזו של סיגנלים ומולקולות קטנות, לייצר תקשורת שהיא קצת פחות פרימיטיבית, נקרא לזה?
אז התקשורת שלהם היא די בסיסית, אני לרגע לא אנסה לגרום להם להיות יותר מתוחכמים ממה שהם, אבל יש מקרים שבהם חיידקים יודעים לייצר יותר מאשר סיגנל אחד, ולתת פרשנות שהיא קצת יותר מתוחכמת נגיד, אם הם קולטים בחזרה סיגנל אחד ולא את השני, או קולטים אותם בעוצמות שונות, הם יכולים לתת לזה פרשנויות שהן טיפה שונות לגבי מצבם ולהתנהג בהתאם. אז לא רק אות אחד, אבל לא הדבר הכי מתוחכם בעולם. בכל זאת חיידקים, לא צריך להגזים.
כן, ויש כל מיני, נקרא לזה רמזים, hints, שניתן להשתמש בבקטריופאג'ים גם בתעשייה פרמקולוגית, ואולי יישומים ביו-רפואיים כאלה ואחרים. למה בעצם הדבר הזה לא ממריא, או שאולי כן ממריא, ואנחנו לא מספיק מכירים, נשמח לשמוע על זה.
אז יש תחום שנקרא רפואת פאג'ים, פייג' תראפי באנגלית, שהוא תחום שכבר הרבה שנים קיים.
כן.
והוא באמת אף פעם לא הצליח להמריא עד הסוף. קודם כל היה לו מתחרה מאוד מוצלח, שנקרא אנטיביוטיקות, שהיה טוב ממנו. הרעיון הבסיסי בפייג' תרפי, לפני שאני מדבר על הכישלונות שלו,
כן.
הוא להשתמש באותם פאג'ים בכדי להרוג חיידקים, שאנחנו מעוניינים להרוג אותם. ברוב המקרים מפאג'ים אלימים, כי אין לנו מטרה שהם ירדמו בתוך החיידק, יש לנו מטרה שהם כסחו להם את הצורה. והדבר הזה יכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי בהרבה מקרים, אבל לא הפאג'ים ולא החיידקים הם פריירים. כל אחד מפתח מנגנונים שמנסים למנוע מהמתחרה שלו לבצע את מזימותיו. ולכן להרבה מאוד חיידקים יש מנגנונים שמאפשרים להם להתגונן כנגד הפאג'ים. ונכון שהפאג'ים גם מנסים לפתח מנגנונים שהתגברו על אותם מנגנוני התגננות, אבל בטווח הקצר, מה שהרבה פעמים קרה כשניסו להשתמש בפאג'ים כדי להרוג חיידקים בגוף שלנו, הוא שהחיידקים יותר מדי מהר פיתחו עמידות שהפאג'ים לא הצליחו להתגבר אליה בטווח הזמן הקצר שמעניין אותנו. ולכן הדבר הזה לא התרומם. בשנים האחרונות יש פריחה של התחום, גם בין היתר כי יש מחסור באנטיביוטיקות טובות.
כן.
ויש מספר חברות בעולם שמנסות להשתמש בכלים יותר מתוחכמים ובידע שכבר יש לנו, כדי לייצר בעצם פלטה, ספרייה של פאג'ים, שבעצם אם יש בן אדם עם איזשהו מחלה כרונית שכוללת חיידקים, אפשר לקחת דגימה של החיידקים שיש לו, לעשות אופטימיזציה של איזה פאג'ים יהיו הנכונים ביותר כדי להתמודד נגדם, ואז בעצם לקחת אותם.
כמו רפואה מותאמת אישית.
אז באמת הכיוון של ההתאמה האישית יכול אולי לתת לנו את היתרון על גבי החיידקים. יש כבר, יש חברות, כולל חברות בארץ, שחוקרות בתחום, ויש להם הצלחות חלקיות, בוא נגיד. ויתכן, ובשנים הקרובות נראה מוצרים כאלו חודרים לשוק.
יש לי עוד שאלה. אתה דיברת על הספריות של הבקטריופאג'ים, אבל בעצם הם מתקשרים על ידי מולקולות. אפשר לבלבל אותם על ידי מולקולות, או לנסות להכתיב להם דברים על ידי הקולטנים האלה? זה איזה כיוון שבודקים?
אז שאלה מצוינת. אני קודם כל אשיב על חיידקים. הרבה מאוד חיידקים שמעניינים אותנו, כי הם חיידקים אלימיים, שהם יכולים לייצר מחלה, משתמשים במערכות התקשורת בכדי לשלוט בהחלטה שלהם האם להיות אלימים או לא. חיידק לדוגמה שנחקר הרבה, הוא חיידק שנקרא סדומונס ארגינוזה, סליחה על שהוא חיידק שאנשים בריאים יכולים להתמודד איתו בקלות, אבל אנשים עם בעיות במערכת החיסון, קביעות על פני השטח, חולי סיסטיק פיברוזיס בריאות ועוד מחלות, מאוד רגישים אליו.
כן.
והחיידק הזה משתמש במערכות חישת מניין בכדי להחליט על להפעיל את מערכת הווירולנטיות שלו, את האלימות שלו. וכן, יש תרופות שמנסות לפגוע במערכת חישת המניין הזאת בשביל לשפר את הטיפול באותו חיידק. יש דברים שנמצאים כבר במבחנים קליניים. לגבי הפאג'ים, התחום הוא מאוד חדש. היום אנחנו יודעים בעיקר על פאג'ים מתונים, אותם פאג'ים שיודעים גם להירדם, שמשתמשים בתקשורת להחלטה, והם פחות הפאג'ים שמעניינים אותנו בהיבט של שימוש ברפואת פאג'ים. ולכן, כרגע לפחות לא נראה שיש לזה שימוש ישיר. כדאי לציין שפאג'ים רדומים הם מאוד חשובים לנו, לא רק כי הם, אנחנו יכולים להשתמש בפאג'ים כנגד חיידקים, אלא כי הרבה פעמים הפאג'ים הרדומים נושאים על גביהם גנים שמאוד חשובים לאלימות החיידק. לדוגמה, חיידק הוויבריו חולרה, שהוא החיידק שגורם למחלת החולרה, מחלה שאמנם היום בסביבתנו למזלנו לא נמצאת, אבל נמצאת הרבה במקומות אחרים בעולם, למעשה הגן הכי חשוב ליכולת שלו לייצר מחלה, נמצאת על גבי פאג' רדום שנמצא בתוכו. כן. אז חשוב להבין את הפאג'ים הרדומים האלו מסיבות רבות ושונות.
ויגדור, יש לי שאלה אחרונה, ככה קטנה ואישית. אתה, אמרנו, התחלת כפיזיקאי, ואנחנו, אני אומר בצניעות הנדרשת, שפיזיקה זה כנראה אחד התחומים במדעי הטבע, מדעים מדויקים בפרט, שנותן השכלה יחסית רחבה ומגוונת. איפה אתה רואה בעבודה היומיומית שלך שפיזיקה פוגשת אותך?
שאלה מעניינת. אנחנו משתמשים הרבה מאוד גם בכלים חישוביים להבנה של אותן מערכות שאנחנו חוקרים. אנחנו גם עושים מודלים מתמטיים שמנסים לדמות יותר נכון את תהליכי ההדבקה, כדי לקבל אינטואיציה ראשונית לגבי היפותזות. כן. של ההדבקה, והדבר הזה סייע לנו פעמים רבות כדי להבין יותר טוב את המערכת. אנחנו גם משתמשים בכלים חישוביים כדי לנתח גנומים של פאג'ים, בכדי להבין יותר טוב את הפעילות שלהם מתוך אותו ידע אדיר שיש היום של גנומיקה. יש גנומים של מאות אלפי פאג'ים ויותר ומיליונים שאפשר להשיג ממש בקלות, והניתוח הזה דורש גם כלים מתמטיים כדי להבין אותו כמו שצריך. אז משני הכיוונים האלו, אנחנו עדיין, המעבדה שלי עדיין משתמשת בכלים שרכשתי אי שם לפני יותר מדי שנים.
פרופסור אביגדור אלדר, אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הנהדרת והמעניינת הזאת, ותודה שהיית האורח הראשון ככה שהתגלחנו עליו במרכאות, והמון תודה ובהצלחה בעוד המשך של הרבה מחקרים מעניינים.
תודה רבה, למדנו הרבה.
תודה, תודה. תודה לשניכם. בהצלחה עם התוכנית החדשה הזאת.
תודה, תודה. גל, אז מה את אומרת? הגיע הזמן לאורחת השנייה שלנו?
כמובן.
אז אנחנו עכשיו בעצם עוברים לפינה שנקראת פינת הדוקטורנט, והיום פינת הדוקטורנטית, ואנחנו הולכים לארח כאן בעוד רגע את הדוקטורנטית יערה גורדון, מקבוצתו של פרופסור אריאל מוניץ בפקולטה לרפואה כאן באוניברסיטת תל אביב. הנה יערה נכנסת. בואי שבי, תתרווחי לך, אז ברוכה הבאה.
שלום.
אז יערה, ככה קצת ניתן רקע לך, תספרי למאזינים, מאיפה הגעת, מה המסלול האקדמי שלך.
אוקיי, אז אני, סליחה, אני מתרגשת.
בסדר, הכל טוב, גם אנחנו.
זה ממש, כן, נמיינתי את זה אחרת, זה כזה, וואו. אוקיי. אז אני, האמת שבמקור אני סטודנטית לרפואה, התחלתי במסלול של רפואה באוניברסיטת בן גוריון, ותוך כדי הלימודים בעצם הבנתי שמשהו חסר, וברפואה לומדים, זה ממש מתקשר למה שהרגע היה פה, לומדים המון דברים, ואתה לומד סכמות ופרוטוקולים ודרכי טיפול, אבל יש המון המון סימני שאלה, והמון דברים שלא יודעים איך קורים, ומה המנגנונים, ובעצם מתבשל בי הרעיון שאני צריכה כלים לחקור, וככה בעצם הגעתי לדוקטורט באוניברסיטת תל אביב, עברתי בין אוניברסיטאות, באמת מהחיבור הזה לאימונולוגיה, למערכת החיסון, שידע בכל, וככה בעצם הגעתי למעבדה שבה אני נמצאת כרגע בדוקטורט, אני ממש בשלבי סיום, אז...
וואו, מרגש. וואו.
תפסתם אותי בשלושה חודשים האחרונים.
אז קודם כל נאחל לך בהצלחה.
תודה רבה.
בהצלחה רבה.
ואולי תספרי לנו בכמה מילים על המחקר עצמו.
אוקיי, אז אני בעצם חוקרת את מערכת החיסון, ספציפית קולטן, שעשו לי כזה פרומו עליו, שנקרא IL-13 רצפטור Alpha-1, שהוא גם נמצא על תאים של מערכת החיסון, וגם על תאים מבניים במעי הגס, שאותו אני בעצם חוקרת, שם אני חוקרת את הקולטן הזה. והמטרה שלי היא לחקור את הקולטן הזה בהומוסטזיס, שזה בעצם מצב האיזון הטוב והטבעי לגוף, וגם במצבים של דלקת במעי הגס, שמדמה קוליטיס, שזו מחלה כרונית שהתפוצה שלה הולכת ועולה, ויש הרבה יותר ויותר אנשים שחולים בה וסובלים ממנה מאוד. אני מניחה שכל אחד מכם שמע על מישהו.
מכיר מישהו.
כן, קרון או קוליטיס, כן.
כן, שחולה בקרונס דיזיז או בקוליטיס. ובעצם מותרה היא לחקור את הקולטן הזה במצב בעצם הבסיסי, כדי לשמר אותו במצב של דלקת, כדי לראות איך אפשר בעצם להוריד את הדלקת או להשפיע עליה, ובמצב של ריפוי, כדי בעצם לסיים את הפאזה הזאת של הדלקת, ולחזור למצב התקין והתפקודי של המעי הגס.
אז בעצם על ידי המחקר של המצב הדלקתי, את יכולה להבין איך לעזור לרפא.
זו המטרה, בגדול, כן, של לראות איך אפשר או להוריד את הדלקת, להפחית אותה, זה הכל... זה חלק מהאתגרים במחקר, שהכל קשור בהכל, ואין באמת איזה מצב שהוא רק דלקת, רק ריפוי. הכל קורה במקביל ותוך כדי, וקשה נורא, אין איזה הפרדה שהיא נורא עוזרת לנו להבין דברים, אבל היא מאוד מכנית ולא...
מלאכותית, כן.
מאוד מלאכותית, כן.
ולא קיימת בעולם האמיתי. אבל כן, המטרה היא באמת לשמר את המצב של האיזון, דרך הבנה של איך הוא קורה, כדי באמת שדלקת פחות יקרה, וכשקורה דלקת, באמת איך אפשר לעצור אותה כמה שיותר מהר, וכן, ולחזור למצב הבסיס.
יש לי שאלה, יערה, האם יש קשר שידוע לך, או קשר אפשרי, בין מנגנונים אינפלמטוריים, כלומר מנגנונים דלקתיים במעי הגס, לבין הבנה יותר טובה של סרטן המעי הגס, שאנחנו יודעים שהוא אחד הסרטנים הקטלניים ביותר, הכי קשים לזיהוי, וזו הזדמנות אולי לקרוא לכולם לעשות גילוי מוקדם, כי זה הכי חשוב. כן.
ולעשות קולונוסקופיה, כי זה...
נכון, נכון. אחת לחמש שנים, מעל גיל...
לא רק דם סמוי בצואה. אז האמת שאני לא מגיעה לשלבי הסרטן, אני באמת מתמקדת רק בשלב הזה של הדלקת, אבל יש קשר בין דלקת במעי, כי בכל זאת מה שקורה בדלקת זה באמת מערכת החיסון עובדת, ויש שינויים בתאים שגורמים למוטציות, כי כל פעם שתא צריך להתחלק ולהתחדש, יש שינויים גם בגנום שגורמים לתאים לצאת משליטה, ולכן מצב דלקתי זה ידוע גם מתחומים אחרים, שסטרס מוגבר, שיוצר בעצם דלקת תמידית בגוף, גורם גם הוא פרדיספוזיציה, הוא גורם לסרטן בעצם, גורם לשינויים כן. שהם מתמירים לסרטן. אז כן, יש קשר בטח שבמערכת החיסון ובתגובה דלקתית גם במעי, ואם אני זוכרת נכון, רק קרונס דיזיז היא יותר... קרון לסרטן.
כן.
רק אחת מהם, זה לא גם קוליטיס וגם קרונזיזיס, שניהם גורמות יותר לעלייה בסרטן, אבל יש קצת הבדלים בין המחלות, אז זה גם כנראה אחד הגורמים והדקויות שעוד מחקר לא יזיק כדי להגיע לתובנות יותר גדולות בנושא, ובאמת לנסות למנוע ולצמצם כמה שיותר.
כן. ועכשיו אולי שאלה קצת יותר אישית נקרא לזה, אז את אמרת שאת כבר בשלבים מתקדמים של הדוקטורט, וגם עשית איזשהו שיפט מקצועי מרפואה יותר לאימונולוגיה, שזה תחום מחקרי גרדה. מה האתגרים ככה הגדולים שאת יכולה למנות בתקופה שהיית דוקטורנטית, שאת עדיין?
וואו, אוקיי, אז יש, האמת שזה מתחלק לשני דברים עיקריים, שזה האישי.
כן.
שבמהלך הדוקטורט גם הפכתי לאימא, ולהיות כאילו אישה במחקר פלוס לגדל ילדים, זה חתיכת אתגר.
כן, חד משמעית.
גל איתי בה. אז חתיכת אתגר, וזה היה האתגר הראשון של למצוא את איזשהו איזון או שפיות בכל הטירוף של לעשות גם וגם וגם, והמוח לא מפסיק לעבוד במחקר, ומה לעשות ואיך לעשות ואיך לפתור בעיות, וגם בחיים אמיתיים, אז יש כאילו שני ערוצים והכל מוצף. אז זה אתגר אישי אחד וגדול מאוד שהיה לי לאורך הדוקטורט.
כן.
והאתגר השני, מקצועית, אז אני עובדת עם עכברים, שזה עבודה באמת מאוד קשה, בטח שבתור צמחונית. שואבת בעלי חיים.
אני יכולה לספר משהו אישי גם, שאני בתואר השני התחלתי גם לעבוד עם עכברים, ואני חושבת שביום הראשון שעבדתי עם עכבר בפעם הראשונה, לא אכלתי כל היום, ואחר כך באמת אני שנה שלמה הייתי צמחונית. יש איזה הקשר שאנחנו...
אז אני צמחונית כבר עשור, כי עשיתי הכנה מאוד.
זה קשה לעצמו, כנראה שווה מחקר במדעי התנהגות.
כן, לגמרי.
האמת שיש לנו סטודנטית חדשה במעבדה, במאסטר, שהיא גם בימים שהיא עובדת עם עכברים, היא לא אוכלת בשר. אז, אבל האתגר בעכברים זה באמת גם הכמויות שצריך, כי הם לכאורה זהים גנטית, אבל מאוד שונים, והמדגמים שצריך לעבוד עם כמות יחסית גדולה של עכברים, כדי להגיע למשהו שהוא מובהק סטטיסטית, וגם הקשר בין עכברים לבני אדם, יש עוד דלתה מאוד משמעותית,
כן.
למרות הדמיון, אז באמת העבודה גם, העבודה הייתה מבחינה גם רגשית וגם מקצועית, להגיע למשהו שמובהק וכל מיני אני נגיד עובדת על מערכת העיכול. אז ספציפית מערכת העיכול, יש לנו את הבעיה שיש כמה מרכיבים, ביניהם חיידקים, שדובר עליהם עכשיו הרבה.
כן.
אז יש לנו את המייקרוביום, שמאוד משפיע על כל מה שקורה, והוא
רק... נושא סופר חם גם כן בשנים האחרונות, כן.
נושא סופר חם מרתק. וסופר מרתק בטירוף. כן. באמת, כאילו, שמעתי לאחרונה הרצאה. מרתק בטירוף, אבל בעכברים הוא מאוד מאוד קשה לנטרול. כן. למשל, אחד האתגרים המאוד משמעותיים שכרגע אני מתמדדת איתם, זה לעשות משהו שנקרא ליטרמייט קונטרול, שבעצם עבדתי כל הדוקטורט שלי על שני זנים נפרדים של עכברים, ווילטאפים, שהם עכברים בריאים, תקינים, שיש להם את כל הרצפטורים, את כל הקולטנים, ועכברי הנוקאוט לרצפטור הספציפי שלי, זאת אומרת שאין להם את הקולטן הספציפי הזה. ועבדתי בפנוטיפ גדול ומדהים, ואני מקלה את התפקיד של הקולטן, ואז פתאום מתחילים להגיד, רגע, זה נראה גדול מדי. אז אולי נעשה משהו כדי להשוות את החיידקי המעי. אז זה שהם באותו מתקן, באותו SPF, זה נקרא, זה בעצם מתקן להחזקת חברים שהוא נקי מחיידקים, או נקי יחסית מחיידקים, לא מספיק, אז ליטרמייט קונטרול זה בעצם להחלים מחדש את שני הזנים של העכברים, ולקבל באותם כלובים את שני המינים שלי, בעצם עם ובלי הקולטן, ואז בעצם מתחילה עבודת המחקר שלי כמעט מההתחלה.
וואו,
כדי
וואו.
כדי לנסות לנקות רעשים כמה שיותר, גם שינויים אפיגנטיים, שאנחנו עוד לא כל כך יודעים להתמודד איתם, וגם באמת שינויים בחיידקי המעי, ובאמת לבודד את מה ספציפית הקולטן שאותו אני חוקרת, באמת באמת עושה.
וואו.
אז זה חתיכת אתגר.
כי בעצם כששמים אותם ביחד, אז הם יותר משווים את המייקרוביום שלהם?
כן,
כי
הם מחווים את
הצורך
אחד של השני.
וואו, אוקיי.
כי זה חלק מה... כן. אז הם משווים, הם צריכים להיות כמה שיותר בתנאים אידיאליים, ויכול להיות שגם יש שונות בין כלובים שונים. זאת אומרת שיש לי בכלוב אחד ליד הכלוב שיש לי בו עכברים, גם מעט שוניות, עשינו באמת איזשהו ריצוף גנטי של המייקרוביום שלהם, של החיידק המעי, ויש מעט שינויים, ולא שינויים מובהקים, אז אפשר לעבוד עם זה יותר, אבל כמות הדברים השונים שקורים במקביל, וכמות ההתמודדויות בו זמנית, אני חושבת שזה כנראה בכל דוקטורט, אבל זה פשוט, יש הרבה חזיתות.
מרחב פרמטרים מאוד מאוד גדול.
שמאוד קשה לבודד.
לא נעלמים, כן, קשה נורא. כאילו, יש לך כלים לכאורה אידיאליים, ואז אתה מגלה ששום דבר לא אידיאלי. ויש הרבה התמודדויות תוך כדי.
סדרים, מה שנקרא.
כן.
שאלה ככה אחרונה לסיום, יערה. ככה בראיית צופת פני עתיד, מה התכנון שלך להמשך באקדמיה או במקומות אחרים?
אז אני חוזרת עוד 3 חודשים ללימודים, אני בעצם צריכה לחזור ללימודי רפואה ולסיים אותם, ובעתיד האידיאל והמטרה לשמה הגעתי בכלל לדוקטורט היא באמת לשלב בין מחקר לרפואה, שזה אתגר מאוד רציני בארץ, כי אין כל כך תקנים ולא כל כך מקצים זמן.
כן.
וזה הולך להיות האתגר של העתיד שלי, של באמת למצוא בעיות, להציף בעיות מהקליניקה, ולנסות למצוא להם פתרונות דרך מחקר, דרך מחקר בתקווה על בני אדם, כמובן באישורי הלסינקי.
כן.
וכן, כדי להיות באמת קרובה למקור, ולמצוא פתרונות אמיתיים לבעיות אמיתיות.
וואו, יערה, זה מעורר השראה.
לגמרי, ישר כוח עצום, מה זה? יש מדענים שעוזרים לאנושות, תראו מה זה.
בשאיפה.
אז אנחנו נאחל לך המון בהצלחה.
תודה רבה.
ותודה רבה שהיית איתנו.
ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
מאוד נהננו ולמדנו ממך המון.
תודה.
גל, אז אנחנו ככה מתקרבים לסיום, והזמן עובר ממש מהר כשנהנים.
נכון.
ואנחנו רוצים ככה לתת למאזינים טעם של עוד. אז מה את אומרת שנחוד חידה?
נחוד חידה. לסיום. אז אני אחוד לנו חידה. כן. החידה הולכת כך. מתי והיכן לראשונה צפה האדם בחיידקים באמצעות מיקרוסקופ? נחזור שוב. מתי והיכן לראשונה צפה האדם בחיידקים באמצעות מיקרוסקופ?
אז אני מציע שהפרס יהיה אולי חיידק, אבל אני מקווה שחיידק טוב, אולי פרוביוטיקה. ואנחנו נגיד בהזדמנות הזו שהמאזינים מוזמנים, ואנחנו ממליצים ממש בחום, להשאיר לנו תשובות בעמוד הספוטיפיי של התוכנית, ובתחילת התוכנית הבאה אנחנו נגלה לכם את התשובה, אז מה שנקרא stay tuned, וזו בעצם גם...
וזה גם האות שלנו, כן. האות שלנו לחתום את התוכנית הראשונה. של חותרים למדע, מגזין המדע של תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, יונתן.
תודה רבה, גל, היה תענוג, ורק התחלנו, אז כל הכיף עוד לפנינו.
היה לי לעונג.
אז תודה רבה, וגם לך, ותודה לאורחים הנכבדים שלנו היום.
תודה רבה.
נתראה בתוכנית הבאה.